אני מבקש את דברי התורה שאנחנו עוסקים בהם היום בלילה יהיו מוקדשים לעילוי נשמתו של האישה החשובה צפיה בת נחמיה עולי השלום, שהיום בלילה היוצאית שלה. יש לי הקורס טובה עמוקה לבנה שרק על ידו אני מגיע לכל מקום שבו אני צריך להרביץ תורה. תהיה נשמוס הציר בצוהר החיים ותהיה מליצס יושר כל ילדיה ונכדיה. בפרשת השבוע אנחנו לומדים פרשת יסרוי, שבו עשרת הדיברס, עשרת הדיברס שהם קיצור של כל התורה כולו, כפי שמביא רש"י בסוף פרשת משפטים בשם רבינו סעדיה גאון, שכל מצוות התורה נרמזים וכלולים בעשרת הדיברס. יש אומרים שכל המצוות היו חקוקים גם בשני הליכות הבריס, ובין עשרת הדיברס יש שתי מצוות ששייכים לשבת קודש, ואף על פי שברוך השם בין קויס לבית המדרש הזה יש לנו שיעור בכל שבת אחר הצהריים בהלכות שבת ומלוכות שבת, ננצל את ההזדמנות בערב הזה לעסוק במצוות שבת קודש. לא יססה של עשרת הדיברס, לא יססה כל מלוכו עתו ובינכו ובתכו עבדכו ועמוסכו ובהמתכו וגייכו אשר בשורכו. אמרו חז"ל בשבת כיפכו ומדבייז, עשייה עשרה תורה הוא גרומה שורה. ובערב הזה נעסוק ביסוד הגדול והכלולי הזה של גרם מלוכה בשבת, גרם מלוכה מותרת או אסורה, מה כלליה ופרטיה של הלכה זו. אבל אולי לפני שאנחנו יודעים לעומק הדבורים, אולי קודם כל כל עיקר יסייד זה עשייה עשרה תורה הוא גרום משורה. שניים אחרונה בסור גדלי הדרו אחרון חידשו הלכות על סמך הדיוק שדייקו בדברי חז"ל, לא יססה כל מלוכו עשייה עשרה תורה הוא גרום משורה. ותשובת מחזה עבורם בסימן מ"א, המחזה עבורם היה רבבון מנדל שטיינברג, שהיה הרב של ברוד, אחד מגדול הדור שלפני החורבן הגדול, שלוש מגאוני גליציה, רב יוסף אנגל, רב מאיר ארק ורב מנדל שטיינברג, במלחמת העולם הראשונה גלו מגליציה והגיעו לווינה, ושם היו אחים ורעים ופלפלו בתורה בצוותא. שלושת הגדולים האלה, רבי יוסף אנגל, רבי מאיר אריק ורבי מנדל שטיינברג, שחיבר ספר שלוש תשובות מחזה עבורם. ובמחזה עבורם מסירים ממלף מחדש רבה של ברוד חידוש גדול, והוא רוצה לטעון שאף על פי שגרם קידי מותרת, וכך גם גרם כל שער המלוכס, גרם הבאורה אסורה. שהרי בכל שער המלוכס הם נכללים בלב הכלולי שלא יססו כל מלוכו, כל מלאכה סבוידו לא יססו. על המלאכות האלה כתוב בתורה לו שנעשיה, אבל בהבאורה יש לב נפרד בפני עצמו, לא יסברו איש בכל מה שעשיכם. ומכיוון שבמלאכה הזאת לא כתוב בתורה לו שנעשיה, גם גרם הבאורה אסורה. מהפכה של ממש. הרי הרבה הלכות היום פוסקלו חדנים בו בקשר לכל מיני עצות ותצדיקות ופטנטים של גרומה והפעלת כלי חשמל וכדומה. בשיטת מחזה אברום בנוגע למלאכה סבור גם גרם אסור מן התורה, מכיוון שלא כתוב בלושן עשייה. הכלי חנדו כן, הכלי חנדה בספר שלו על התורה בפרשת ויקל מחדש את אותם הדברים, אבל הוא בונה את כל עיקר דבריו על מאן דאמר הבורא ללאו יוצא.
מכיוון שהעברה יצאה ללאו, ואין היא בכלל למתת אבות מלאכה, אין לה אלא לה ולא איסר מיסוס בסן, אם כן טוען, העברה איננה בכלל לא איסס כל מלוכו, שכתוב בפרשת השבוע, הרי אין היא בכלל מיסוס בסן, ומשום כך גם גרם אסור בה. שני הגדולים האלה חידשו את אותה הלכה, אבל בסגנונות שונים. לכלכם דה מכיוון שעבור אל הלאו יוצס ואיני בכלל שר ובס מלוכה שהם בכלל הלאו ואיפה קורס ומיסס בזן לפי המח זהבור מכיוון אף למען דה אומר עבור אל החלק יוצס והיא כן נכללת בכלל שר אבות מלאכה לכל דיניה ופרטיה אבל מכיוון שלא כתוב בלושן עשייה אלא לושן לא יסברי איש גרם מתעשור בה מן התוירה ולעני אז דעתי שני היסודות מחודשים ורחויקים ונראה בעלול שהגדולים האלה הבינו שגרם הלוכה בשבת מותרת מכיוון שיש כאילו מיעוט או לפחות משמעות עשייה אופרטרו הוא גרום משאריה אבל אינני מבין אם הלשון שלו יסעס ממעט גרם אז גם הלשון שלו תברו איש ממעט גרם אם מי שגורם למלוכה לא עושה אז הוא גם לא מבעיר מה בין הלושן עשיר ובין לושן לא יסברו איש הרי כל דברי חזל מושתתים על הנחה שמי שגורם מלאכה איננו עושה אם הוא איננו עושה אז הוא גם לא מבעיר ונראה בעלילו שכל לושין עשייה שבתורה לאו דווקא הלשון שלא יסף אלא גם לשון של לא יסברו איש כל לושין שבתורה שמתייחס לפעולת האדם לעשייה סעודם בכל דרך ובכל עניין ובכל איפן אין הגרם בכלל שהרי במסכת פחרס מלמדים חזל שהגורם להטיל מין בבכור עובר על איסא דאורייתא כי בבכור כתוב כל מום לא יהיה בו הרי שרק כאן דייקו חז"ל מכיוון שהתורה מדברת על החפצה ולא על המעשה לא על עשייה סעודם אלא כל מום לא יהיה בו רק במטיל מין בבכור יש איסא גם כאשר הוא גורם למום שיוטל בבכור אבל כפי שאנחנו ממעטים את הגוירם מלישנה דקולוי סעס למלוכו כך יש למעט גוירם גם מלישנה דקולוי סברו איש הגוירם איננו מבעיר כפי שהגוירם איננו עושה וגם מה שכותב הכליכם במכיוון שעבור על הלאו יוצס ואיננה בכלל שער מלוכס של שבס לכן גם הגורם חייב בו וכי למנדם עבור אלה להביוצס אין כל דיני עשייס המלוכה נוהגים במוויה כפי שהם נוהגים בכל שאר המלוכס כלכם דו כותב בתוך דבריו מכיוון שעבור אלה להביוצס אולי לא צריך במלאכס מחשבך הוא מביא חידוש של הדברי חיים ש... במלאכס מביאו אולי גם מלוכה שאין צריכה להגיב או חייב ואינני מבין יש כל כך הרבה הלכות שאנחנו ממעטים במלאכס מחשבת כולם נוהגים בהבעור כפי שהם נוהגים בכל שעה מלוכס כל ההבדל בין מביאו לשער המלוכס הוא רק בנוגע לאויניש רק בנוגע לאויניש אם יש בו קורס ומיסוס בזן או אין בו אלו לאו בלבד אבל כל שער הלכה שבס וכל שער כללי המלוכס על פרטיהם ודקדוקיהם נוהגים בהבהורה כפי שהם נוהגים בשער מלוכס שבס משום כך נראה שמאחר שיש לנו הלכה של גם קרידי שמותר מן התורה כך גם גרם הבהורה כך גם גרם בכל שער מלוכס שבס ונסוק עכשיו מהו בכלל גוירם, איזה גרם מותר מן התורה ואיזה גרם יש בו איסר דאורייתא. ויסוד הדבורים במה שנראה כסתירה בין שתי סוגיות בש"ס. בשבס קכ עמוד בייס למדנו עשייה אוסרי תורה הוא גרום משעריה. משום כך התירו חזל גרם כלי ודלקה שנפלה בתוך הבית. מותר לקחת כלי חרס ומלות אותם במים ולשים אותם מסביב לאש המתפשטת, כדי שכאשר תתפשט האש ותתרבה חום האש והאש תתקרב לכלים, יפקעו אקדים מחום האש, ואז המים הנשפחים מן הכלים יחברו את הדלקה. אף על פי שהאדם הוא שגורם לכיבוי האש, גרם כיבי מותר, מותרת, עשייה אסרטייר הוא גרומה שערי. הרמו פוסק בשין למדרג, חשוב לדעת זאת, שגם גרם הלוכה איננה מותרת אלא במוקם פסיידה, כגון במוקם דלייקה. אבל כאשר אין הפסד, גם גרם כיבי אסור, וכך גם גרם לכל שעה מלוכס. משום כך יש להיזהר בגרם הלוכה כי אם במוקם פסיידה. אף שהמוגן אברון והתמתז תמאים על הרמו, שהרמו פוסק כשית עשה בן יויל שמביא המורדכי שהוא שיטה יחידוע, אבל כך פוסק הרמו. ונוהגים כדבריו, בפרט בני אשכנז, ומשום כך אין להתיר גרם מלוכה אלא במוקם הפסד, כדברי חזל שמדברים מדלקה שנפלו בבייס. וחשוב לדעת זאת, כי לפעמים נכשלים בני אדם כאשר רוצים להפעיל מזגן או להדליק חשמל, ומשחקים עם שעון שבת בתואנה שזה רק גרם מלוכה. גם גרם, לא תמיד זה גרם. זו סוגיה לחוד שקצת נבהיר היום בשיעור. אבל גם כאשר מדובר בעליל בגרם, גרם הלוכה אסורה כי אם במוקם הפסד. מכל מקום מביאה בשבס כפחוף, גרם כדי מותרת, עשייה עושה תוירה הוא גרום השאריה. מאידך יש לנו סוגיה בבו וכמד הסמך, הזוירה והריח מסייס או חייב, והגברה מקשה, הרי ליבו וליבסו ריח פוטו בנזיקין המלבה אש, וליבוי האש נגרם על ידי הרוח שנושבת באש, לגבי נזיקין הוא פטור, מכיוון שלא בכיחו לבד לופסה האש והתפשטה. שואל את הגמור, מדוע בשבס הזרה והרוח מסייס או חייב? אחד מלמד את מלוך השבס ומלך הזרה, והזרה מפזר את הגרעינים ביחד עם הפסולת שבהם לרוח, והרוח מעיפה את הפסולת הקלה, וגרעיני החיטה שיש בהם יותר כובד נופלים למטה. הרי שאדם מנצל את כוח הרוח להפריד בין אויכה לפסולת, וזה אחד מלמד את מלוך השבס. שואל את הגמור, לגבי נזיקין אנחנו אומרים שכאשר אדם ליבה את האש בעזרת הרוח הוא איננו חייב, אין זה מתייחס אליו בלבד, והרי לגבי שבס הזרה והרוח מסייס או חייב, מה בין זה לזה? יש שני דרוכים בגמור. רב אשי מתרץ שען שבס מלכת מחשבת סוסרטוירה, וכותב שם רשי, וכיוון שנאפס מחשבתו חייב. הרי לנו שאף על פי שלא האדם בכוחוי בלבד עשה את המלאכה, אלא בצירוף כוח טבעי, כוח הרוח, אחד מכוחות הטבע, הרי איננו אלה גוירים בלבד, אף על פי כן בשבס חייב, מכיוון שנאפס מחשבתו ומלכת מחשבת סוסרטוירה. מדוע לא נאמר גם בגרם קיבי נעשה מחשבתו? הלא זו הייתה כוונתו כאשר סובב את האש בקדם מלאים מים. ואנחנו לא אומרים מלאכת מחשבת סופרתו וכיוון שנעשה מחשבתו חייב. מה בין זה לזה? וביישוב הסתירה הזאת שמרחי רנרן דיברן חכומים כסויסרם אלו וסאלו, תמונות הכללים היסוידס של דין גרם בשבס. וביסוידס של דובור יש שני דרוכים בראשונים בביאו הסוגיה בובו וכמה דווקוף, ונפק מיני גדול ביניהם להלוכה. Rashi כותב שם בבובקם הדף סמך מלאכס מחשבת עושה תוירה והרי נעשס מחשבתוי משמע מדברי רשי שלאמיתו של דבר הוא באמת גרם גרומה ביאלמה לא הוא עשה את הזריה אלא הרוח הוא ניצל את הרוח כדי להשיג את חפצוי גרם הוא ויף על פי כן הוא חייב מלאכס מחשבת עושה תוירה ונעשס מחשבתוי לפי שיתוף רשי יש כאן הוא כאן חידוש בדרך כלל ההגדרה של מלאכת מחשבת הינו גורם פטור יש לנו כל כך הרבה דברים שפטורים משום שהם אינם בכלל מלאכת מחשבת בשיעור הראשון שלנו בסדרת השיעורים של שבת אחר הצהריים הבאתי 11 דינים שפטורים בשבת משום שאין הם בכלל מלאכת מחשבת יוד א' הלכות נפרדות יוד א' יסוידס יוד א' דרכים שבהם הוא רואה שמלוכו בשבת פטור משום שאין מלאכתו בכלל מלאכת מחשבת אבל כאן יש לנו חידוש שמלאכת מחשבת הוא גם גורם חיוב ולא רק גורם פטור המנצל את כוח הרוח פוטו בנזיקן לגבי נזיקן הוא נחשב גרומה וגרומה בנזיקן פוטו אבל לגבי שרס הוא חייב משום שנאפס מחשבתו ומלאכס מחשבת על זכותו אבל הראש כותב שם הזוהר ורוח מסייס וחייב מפני שכך היא מלאכתו במשכון כך עשו זוהר במשכון ובהוך חי ורחמונה זה דרך המלוכה כך עשו אותה במשכון ונרא כבונס הראש שמלאכת הזריה לא זריה עם עין מלאכת הזוירה זוירה לרוח אין המלוכה בהפרדת הפסולת מן האוכל המלוכה הוא פיזור התרובת לרוח ואת זה עשה האדם לבדו תוצאת המלוכה הוא ברירה הפרדת האוכל מן הפסולת אבל המעשה שעושה תוירה הוא המעשה שעשו במשכון המפזר תרעובת של גרעינם ופסולתם ברוח זה מלאכת הזוירה נמצא שהאדם עשה מלאכתוי בכוחוי הוא ולא בדרך גרם זה המלוכה זה המעשה שעושה תוירה התוירה עשה לפזר את התרעובת ברוח זה מלאכת הזוירה אף שכל עניינו של הזוירה הוא הפרדת האוכל מן הפסולת אבל זו רק תוצאת המלוכה ואין זה דומה לקיבי שבו מלאכת הקיבי נעשית בדרך גרם מה שאין כן מלאכת הזוירה וכפי שאנחנו מוצאים דמיין רוחק שהוא לא רחוק אלא די קרוב לפי אבונס הראש אמרנו שיעור אחד השיעורים המרכזיים היה על מלאכת המבשל והזורע ואמרנו בשעתו שמלאכת זורע איננה עצם ההצמחה והגידול זה רק תוצאת המלוכה ועניינה אבל מלאכת הזורע הוא הנוכס הזרע במקום הראוי להצמחה עצם הנוכס הזרע בין רגבי האפר זה מלאכת הזורע כך מלאכת הזורע איננו ההפרדה ההפרדה היא תיצור את המלוכה ועניינה אבל מלאכת הזוירה המעשה של זוירה הוא פיזור התרובת לרוח ואת זה האדם עושה ביודוב ואיננו גוירן ובמילה אחת בלשון אחרת מה בין פרש רשי לפרש הראש לפרש הראש אין כאן מלוכה בגרם האדם עושה את כל המלוכה בכוחוי, ביודוי, כאשר הוא מפזר את התרובת לרוח. מה כוונס הגמור מלאכת מחשבת עשרה תוירה? מלאכת מחשבת עשרה תוירה, אנחנו למדים את מלוכת שבת ממלוכת המשכון, וכך עשו במשכון. זה מה שעשרה תוירה בשבת. לפי המשתמע מדברי רשי, אמנם יש כאן מלוכה על ידי גרמה. אבל מכיוון שנעשת מחשבתוי ברוך חי ורחמונה ויש לנו כלל לפי שיטס רשי, שאף הייתה מלוכה בגרם, כיוון שנעשס מחשבתוי, חייב עולה. לא, ודאי שהוא יהיה פטור, אבל כבודו מתכוון לשאול, למרות שלא הייתם פה בשבת אחר הצהריים, אתם לא גרים בשכונה, אבל ודאי כיוונתם את דעתכם וודאי אתם יודעים, הרי הזרע בשבת חייב אף פי שלא נקלט הזרע ולא צמחו פירות. ואם אנחנו אמרנו שזוהי רדוימה לזורע, נמצא שאם לא קרה, לא, יש הבדל, כי גם הזרע איננו חייב אלא אם כן הוא זרע באדמה אף פי שלא צמח. זרע הוא מי שזרע לרוח, אם אין רוח אז הוא לא זרע, זה אדם שזורע בחול. אין הזרע חייב אלא אם כן זרע במקום הראוי להצמיח, ואם אין כאן רוח או שאין רוח מספקת לעשות את הזריע, אז חסר בכל עיקר מלאכת הזריע. אבל ביסוד הדובו, זה מה שאוסר תורה, לפזר את התערובת ברוח, זה מלאכת הזריע. ואם כן, לשיטת הראש אין לנו פתח לחדש שעל ידי מחשבת סעודו מתחדשת ההלכה שהוא חייב אף על גרם מלוכה. לאוילום אין אודם חייב על גרם מלוכה, לפי דעקוי של הראש בביר סגס הגמור בובו וכמד אפסמך. חלק גדול מהשיעור יהיה על הנקודה הזאת, תכף נגיע. אז לשיט הסרשי, מה הכלל? מה בין זוירה שחייב לגרם קיבי? הרי גם בגרם קיבי נעשס מחשבתו, תכף נגיע לכך. אבל לפני כן, אני רוצה להביא כמה מחלויקס בין ראשונים ואחרונים של החיירה, יסודם מתלטליה בשני דרכי הראשונים רשי והראש בבקם הדף סמך. יש מחלוקת ידועה שהוא אבן יסוד ואבן פינה לכל האחרונים שעוסקים בסוגיה של גרם הלוכה בשבס. מחלוקת בין מוגן אברום לאבן הוא איזו בנוגע לתוכן ברחיים של מים. מאז ומקדם חיפש האדם מקורות אנרגיה חיצוניים. אדם לא יכול לעשות את כל מלאכתו בכוחותיו, הוא המוגבלי מאוד. אדם הוא יצור חלש מאוד בכוחס הגוף, כוחס הנפש והכוחס השכליים והתחסי ומעט מלכים, אומר דוד המלך, אבל בכוחס הגוף הוא יצור חלש למדי. וכל ימות האדם הוא חיפש כוחס חיצוניים שיעזרו לו להשיג את חפצו, ותמיד בנו תחנות כמח על המים, על נהרות זורמים. גם היום יש הרבה תחנות כוח על מפלי מים, והאדם מנצל את כוח המים הזורמים כדי להניע את אבני הרחיים, להניע את הטורבינות בתחנות חשמל. מכל מקום, הרבה שאלות להלוכה נולדו מכוח תחנות הקמח שנבנו על המים. לגב החומץ בפסח באירופה היו כל הנהרות מלאות עם חיטה וקמח משום תחנות הקמח שהיו בנויות על המים. ויש באחרונם הרבה תשובס בנוגע למים בפסח. מכל מקום, בנוגע לענייננו, נחלקו המוגן אברום ואבן ועזר בתחנת קמח רחיים של מים. המכניס גרעיני חיטה לרחיים של מים, האם חייב או פטור? מוגן אברום כותב בסימן רייש נין בייס שהתוכן ברחיים של מים פטור, כי אינו אלו גרם. גרם הלוכי יש כאן. רק לחיים של יד, אומר מוגן אברום, חייב עליהו משם תוכן, כי זה כוחוי וזה גופוי וזה מלוכה בדרך עשיר. אבל התוכן ברחיים של מים, מכיוון שהכוח המסובב את גלגלי הרחיים איננו כוח אודום אלא כוח טבעי, כוח המים הזורמים, אין כאן מלאכת תוכן מצד אודום, עשיה אופרוטוירה הוא גרומה שריה. ואבן הוויסא בסימן שינקוף חס, לא שם במקום בסימן ראש נעים באיזה, אלא בסימן שינקוף חס, אבן הוויסא חולק על מוגן אבורם. ואבן הוויסא טוען, ומיישנו מהזוירה וריח מסייסוי, כיוון שזה דרך מלאכתוי. כדיבה הגמור בו בבקם את אבסמך, הזוירה וריח מסייסוי חייב, אף על פי שאין זה כוחו הוא. למד אבן הוויסא שכאשר אדם מנצל את כוחס הטבע להסייס מלוכה, הוא חייב. מה בין המנצל את כוח הרוח במלאכת זוירה למנצל את כוח המים במלאכת תוכן ברחיים של מים? לדעס אבן ואויסו חייב חטוס, חייב מיסס בסן, יש כאן מלוכי גמיר. ומה סבר המוגנבום? לדרכנו, אולי המוגנבום פירש את דברי הגמורה שם בבובקה ודב סמך, עיקר הלוכה כדרכוי של הראש, שען המלאכה זוירה, זה דרכוי. כך נעשתה המלאכה במשכון. במלאכה זוירה זה מה שעושה תוירה, פיזור לרוח. מה שאין כן מלאכה סטריכן. מלאכה סטריכן במשכון, שחיקה סממונים, מן הסתם עשו ביד. אין הכרח לעשות תוירכן דווקא בשיתוף של כוח טבעי. תוירכן ביד האדם לתחון בעצמו. אז מנהלן, מהכת תייסה לחדש, שיהיה חייב כאשר הוא עושה את המלוכה בדרך גרם, כאשר הכוח שעושה את המלוכה הוא לא כוח האודם, אלא כוח אחר המעורב בוי, כוח המים או כוח הרוח. אז מסתבר שזה הדרך ליישב את שיטס המוגנבום, מקוש עשה אבן ואיזה מבובקם עד הסמך. אבן ואיזה הבין את דברי הגמורי כשיטס רשי. ולשית עושה שלך אוירה אין לחלק בין מלוכה למלוכה, מכיוון שנעשס מחשבתוי וכך עשה המנצל כוח אחר, כוח טבעי, חייב. נחלקו הרן והרשבוש בשבס דף כיף דלת, כוף דלת במסכת שבס. מביא הרן בשם הרשבו, שם מבואה בדברי הגמורה, הנויטל גגוי של חס ועוס אוי שני זיינן חייב, כאילו כתב שתי אויסי אויס בשבס. נויטל גגוי של חס, החס מורכב משתי אויסי אויס, שתי זיינן מובו וזיין, תלוי באיזה כתב, ויש לו גג. הנויטל גגוי של חס ועוס אוי שני זיינן חייב. מביא הרן בשם הרש בו, אין זה דוי מלחוי כתוי חייס, הרי חוק תויכס איננו כסב. לגבי כסיבס הגט, חוק תויכס איננו גט קשור, כי בגט כתוב וכוסב לא. ובחוק תויכס האדם חקק מסביב לאות עד שהאות בולטת, ומכיוון שלא עשה את גוף האות, הוא לא יצר את האויס רק בדרך גרם, על ידי חקיקה מסביב לאות עד שהאות נמצאת בולטת, אין כאן כסיבה. התקשה הרשבו, מה בין הנויטל גגוי של חס ועשאו שני זיינן לחוק תויכס? מביא הרשבו סברה, הרן בשם הרשבו סברה. ובאיזה זה שם, בהזדמנות אחרת, כאשר נעסוק במלאכס קויסב, נבאר את עומק שיטת הרשבו. זה לא נוגע לענייננו כרגע. אבל הרשבו בא לחלק בין חס שמתחילה נכתבה בדרך כסיבה, ועכשיו בדרך מחיק אני עושה מאות אחת שתי יויסי יויס, מכיוון שלכתחילה האות הזאת נכתבה כדרכה בכסיב הגמירה, גם נטילס הגג שהופך אותו לשתי יויסי יויס חייב עליו, מה שאין כן יכול כתויכס. אומר הרן, אין כל הכרח לחלק בין הדברים, כי הרן אומר, לדעתי גם חוק תויכס בשבס חייב, אף על פי שבכסיבס הגט אין כאן כסיבה, והגט פסול אם נכתב בדרך הזה. מלאכת שבס שענה, מלאכת מחשבס עשרה תוירה והרי נעשס מחשבתוי. כך טוען הרן נגד הרשבו. ואם כן, יש לנו עוד דוגמה כאן, כסיבה לחיירה שאין ראוי לחייב עליו, כסיבה בדרך גרם, הוא לא יצר את גוף האות, הוא רק חקק מסביבו עד שהאוס עומדת מעליה. בגט אין כאן כסיבה, אין כאן וכוסב לסייפה קריסס, ומכל מקום אומר הרן בשבת חייב כיוון שנעשס מחשבתוי ומלכס מחשב עשס לתוירה, כפי שאנחנו מוצאים בו וכמה דף סמך. מה ינה הרשבו על תנס הרן? הרשבו אומר אין לדמו יש כסף לזוירה, זוירה שענה ברוך החי ורחמונה, זה דרך הסיוסוי, כך עשו את מלך הזוירה במשכון. אבל הכסף, כתיבה נורמלית היא כתיבה ברורה שבו האדם יוצר את האותיות, הוא עושה אותם באופן ישיר ולא באופן עקיף על ידי חקיקה מסביב לאות. משום כך רק הזוירה חי ורוח מסייסוי, אבל לא התוכן ולא הכסף ולא מלאכות אחרות. הרן פירש את דברי הגמור בבו וכמה כדרכו של רשי. לא, כאן התחדש שעל ידי מחשב הסעודם וציינוי ראוי לחייב אף הוא עושה מלוכה בדרך גרומה מלאכת מחשב הסעודתוירה והרי נעשת מחשבתוי. ונמצא רבוי סי שמה שנחלקו הרן והרש בו לגבי חייק תויכס בשבס, מה שנחלקו מוגרבון ואבן וויזה לגבי התוכן ברכיים של מים, יסודו במה שנחלקו רשי והראש בביר סוגס הגמורה בבובקם הדב סמך. איך אנחנו מבינים את דברי חזר? הזוירה ורוח מסייס וחייב מלכס מחשב וסוסרו תויר. מה? אני לא אוכל היום להיכנס בהרחוב ולכל פרט. כאשר אנחנו מחפשים את הכללים לעתים במסגרת המצומצמת שיש לנו, בהכרח נדלג קצת על הפרטים. ואולי כאשר נעסוק במלאכת כסף באמת נבהיר יותר את החיסרון של חג תויכס. אבל לפי פשוטן של דברים, הבעיה של חג תויכס זה בדרך גרם. זה לא כסיבה שלו כדרכוי, זה לא כסיבה שלו כדרכוי. העניינים דקים מאוד, אבל לפי פשוטו של דבר זה בישו גרם, מכיוון שלא עשה את האות, הוא רק חקק מסביבו והאות עומדת מעליה, הרי זה כאילו גרם. אבל הרן והרשבו לא אומרים להדיה שיש כאן גרם, אבל כך משתמע מדברי הרן, אין כאן כסיבה אלא האות עומדת מעליה. אבל אני באמת לא ברור, גם לי יש הרהורי דברים וגם כתבתי, למרות שהדברים לא נכללו בספר שלי על שבס, אבל בכסובים שלאחר הוצאת הספר גם אני כתבתי בדרך אחר על חג תויכס. אבל מכל מקום נראה בעליל שהרן כשבבואו לחלוק על הרשבו מסתמך על דברי הגמור בו וכמה דף סמך מלאכת מחשב עשתו וכיוון שנעשת מחשבתו ראוי לחייב אותו, אף על פי שאין כאן עשייה גמירה בנוגע לשער דיני התוירה כגון כסיב וסגט. עכשיו רבו ישראל לשיטס רשי, מדברי רשי, מדברי הרן, ולדרכנו זה שיטס אבן וויסו. אנחנו מחייבים אדם אף על עשייה שאיננה עשייה גמירה, אף על גרם כיוון שנעשס מחשבתוי ומלאכת מחשב עשתוירה. אם כן, מדוע גרם כיוון מותרת? אז מה כלולוי של דובור? איזה גרם חייב ואיזה גרם פטור? אגב, רבנו חננו שם במסכת שבת כ"ח עמוד ב' בסוגיה של גרם קיבי כותב רבנו חננו, אבל אדם שעושה מלוכה בדרך גרומה ומתכוון לה חייב, שהרי מלאכת מחשב עשתוירה. ואני לא מבין מה כוונוס שם של רבנו חננו, הוא דווקא כותב זאת לא בבו וכמה דף סמך אלא בשבת דף ק"ח, והוא לא אומר כלל. אנחנו עכשיו בעידנה דאוסיק בי, אנחנו לומדים את הסוגיה של גרם קיבי. גם בגרם קיבי הוא מתכוון לעשות מלוכה, ורבן חנן לא נותן לנו כלל, הוא רק נותן לנו קושיה וטעימה. איך הוא כותב שם בסוגיה שהוא עושה מלוכה בגרום החייב עם נאסס מחשבתוי ומען גרם קיבי? אז בעל כוחנו אנחנו צריכים לפי שיטס רשי לתור אחרי כלולים ופרוטים ויסוידס, לחלק בין גרם לגרם. על איזה גרם למדנו גרם כבימיתא בשבת אף על פי שנעשס לציינוי? ובאיזה גרם למדנו בבו וכמה דף סמך שכיוון שנעשס מחשב תוי חייף? אולי אנחנו צריכים להפליג לסוגיה אחרת, שגם בו אנחנו מבחינים בין עשייה לגרומה. גרומה בנזיק אין פוטו. המזיק איננו חייב, אלא אם כן הוא מזיק בכוחוי אוי בגיפוי. דינא דגרמי, אנחנו פוסקים כרמיה דדון דינא גרמי, ודינא דגרמי חייב. מה בין גרומה לגרמי? גימל דרוכים יש בראשונים, בעיקר בבוב הבאסר קוף בייס ומת בייס בדברי התויסס והראש. דרך אחת בשיטוס התויסס, היכד בורי הזייק, כאשר התוצאה הכרחית, כאשר הנזק ברור והוא נובע בהכרח מתוך מעשה אודם, הרי זה גרמי וחייב, ורק העושה דבר שלא בטוח שתביא לנזק בסופו של דבר, אף אם הביא לנזק, גרומה בנזיקין פרוטו. דרך אחרת שכותבים התויסס שם וגם הראש, אם הוא עושה דבר בגוף הדבר הניזוק, זה גרמי וחייב. אבל אם פעולת האדם במקום אחר וממעשיו משתלשל נזק לגוף אחר שלא עסק בו ולא נגע בו, זה גרומה בנזיקין פוטו. אבל כאשר הנזק קורה אפילו בדרך גרמה, אבל האדם עוסק ועושה את המעשה הגורם נזק בדבר הניזוק, זה גרמי וחייב. דרך שלישית יש בתויסס שלשית הסשח בחוי שמשפוט שים פייבוב, זו הדרך העיקרית בסוגיה של גרומה בנזיקין. והדרך השלישית היא שבעצם אין בין גרומה לגרמי, אין ביניהם ולא כלום, אלא שבמקומות מסוימים שבהם חזל באוימק ורוי חבדיו קודשום חששו שלא ישב כסחי לכל ברי, שהעולם יהיה הפקר ואיש עשאיו חיים בלאו, אז תקנו חזל החייב בגרמי. אבל בלומדס, בהגדרת הדברים, כל גרמי בעצם הוא גרומה בנזיקין, ויהם בין זה לזה ולא כלום. זה הדרך השלישית בתויסס שהשח מאמץ להלוכה. אז לענייננו, הדרך השלישית לא יועיל לנו, לא יהיה לנו לעזר לגבי שבס. שהרי בשבס אנחנו עוסקים בדיורייסה, לא בדרבונון. גרם כבימותו מן התוירה, והזוירה וריח מסייסו חייב, חייב חטוס, לא איסו דרבונון יש כאן. אבל אולי שני הדרכים הראשונות אנחנו יכולים לאמץ גם לגבי שבס. עד שבין הרוב בדויבב מישורם, חלק א' סמן צדיק טס, רוצה להוציא מדברי הרשבו בשבס קוף חף כלל, יסוד, שכל שהתוצאה הכרחית מן המעשה, אין זה גרם אלו עשייה. הוא לא מקשר את זה עם דברי התויסס בובבסה לגבי גרומה בנזיקין, אבל בעצם זה אחד הדרכים של התויסס והראש בהבחנה שיש בין גרמי לגרומה. מה כתוב ברשבו? בשבס קופחף יש סוגיה לא רק בנוגע לגרם קיבי, אלו גרם מחיקה לגבי איסו של מחיקס השם, לא יסעס ומכן להשם אלוקיכם. ומי שיש לו שם על בסורוי מותר לדבול, אבל אסור לו לשפשף, מכיוון שהוא מוחק את השם, וזה לאו מן התוירה. כתוב ברשבו, אבל אם זה ברור, השם כתוב בחומר לא עמיד, ועל ידי כניסתו למים השם ימחק, אף על פי שהוא לא נוגע ולא משפשף, זה אוסו. אין זה גרם אלו לאו של מחיקס השם. הוכיח מזה עד שבין הרוף, מכיוון שתוצאה הכרחית, אין זה גרם אלו עשייה. ואני הסדעתי, יש לפקפיק, אם התוצאה הכרחית, הרי יש כאן עשייה. מה זה משנה אם אני משפשף או שופך מים? וכי יש הבדל בין השופך מים על ידו ומכניס את ידו למים? הרי זה עשייה ממש ולא גרם. צריך עיון מדוע זה נחשב גם אם התוצאה איננה הכרחית, אבל מכאן להוכיח שאויסר מעשה בדרך גרומה בכוח שני וכדומה, אם התוצאה ההכרחית אין זה בכלל גרם, לכאורה בכל גרם כבי, בהנחת קדם מלאים מים מסביב לדליקה, גם שם התוצאה הכרחית. הרי האש מטבעו תתפשט, הקדים מטבעם יבקעו, והמים מטבעם יחבו את האש. לא משמע שם בסוגיה שיש ספק כלשהו בדובו, ויאף על פי כן גרם כלי מותרת. דרך אחר יש שהכוינם אימצו אל לבובום בשלס התשוב זרע אמס בסימן מם דלד, מחדש הזרע אמס, שלא אמרו חכומים שגרם כבי מותרת, אלא כאין דברי חז"ל שבהם האדם מניח קדם לימיים, ורק לאחר זמן הקדים יבקעו והמים תחבא את האש. אבל אם תוצאת המלוכה בא לעולם בשעת פעולה סעודם, גרם כזה אסורה מן התוירה בשעת. וגם הזרע אמס לא שם אליבוי שבעצם הוא מאמץ את הדרך הראשונה של התויסס לגבי גרמי וגרומה להלכוי שבס. אז רק לסברס ואויזן אני מצביע ששני הדרכים הנעל יש להם מקור בדברי הראשונה בסוגיה אחרת בשעס, אבל זה דרכו של זרע אמס. ובשלס הצ'יבס בייס יצחוק הרחיים סימני אין זין, הוא מביא את הזרע אמס להלוכה, ובעקבוי סוף הרבה אחרינים וגדולי הזמן אימצו את הכלל של הזרע אמס כיסוד בהלוכה. לא התירו גרם מלוכה בשבס, אלא כאשר המלוכה קורית לאחר הזמן, יש פרק זמן בין מעשה אודם לפיצוע של המלוכה, ולא כאשר המלאכה נעשית בשעס עשי עשו אודם, אף אם בעצם כאשר נחקור באופן עשי עשו המלוכה יש כאן השתל של עש בדרך גרם. ועל זה אמרו חכום במזוירה וריח מסעי עשו חייב, מכיוון שהאדם עוסק במלאכתוי באופשהו שהרוח מפרידה בין האויכה לאפסוילס, מה שאין כן בגרם כבי שבו הוא מניח כלם מלאי מים והוא מסתלק לו לביתו, הוא יושב לו בצד, ואחר כך מכוח חום או אש הכלים נבקעים והמים מכבים. זה הדרכו של זרע אמס. לא לא לא, וגם זה איננו חייב אלו משום מלאכת מחשבת עשרת תועלת, וגם בחיי גבן איננו חייב אלא כאשר נעשס מחשבתו. ומשום כך פוסקים האחרונים שגרם הלוכה בדובש אינו מצחבן מותרת אפילו בפסיק ראש. שימו לב למה שאני אומר, גרם הלוכה אפילו באופן מיידי בדובש מצחבן איננה אסורה. מדוע? כי גם כאשר המלוכה קורית בשעת עשייה סעודם, כל חיובו רק משום שנעשה מחשבתו ומלאכת מחשבת עשרת תועלת. הוא עושה מלוכה בדרך גרם, אפילו בגרם שחייב בשבת איננו חייב בדו בשם הסבן, אפילו בפסיק ראש. וזה מושתת על הזרע אמס, ודרכו לחלק בין גרם כבי שמותרת לזורה וריח מסעי עשוי שחייב בו. זה הדרך השנייה. ודרך שלישית יש באחייה זו חלק ג' סימן סמך, ובחזוניש אורחיים למדבוב עוס א' בייס. אחייה זו וחזוניש מחלקים בין מלוכה שכך דרך הסיוסוי לגרם מלוכה באופן מוזר ורחוק שאין דעקן של בני אדם לעשות מלאכה כזו. ושימו לב, אין הדברים תלויים בשורש המלוכה ועיקרה כפי שנעשה במשכון, שזה שיטת הראש בזוהר וריח מסעי עשוי. עכשיו אנחנו עוסקים בשיטת רש"י, לא בשיטת הראש. אחי עזר וחזוניש טוענים שזה תלוי באופן עשיית המלוכה בכל דור ודור בכל שהוא בכל מקום, לאו דווקא בהגדור עשי המלוכה מצד הסיוס או במשכון, כדרך שהראש מבאר את הסוגיה של זוהר וריח מסעי עשוי. ולשיטתם של רב חיים עזר והחזוניש, הזוהר וריח מסעי עשוי חייב כך עם הלכס הזוהר, לא רק במשכון, כך עושים הלכס הזוהר. אבל בדרך כלל כשיש דליקה בבית מחבים אותה עם צינור מים או מדליים ששופכים על גבי ויש. באמצע שבוע אדם לא ממלא קדים של חרס ומניח מסביב לאש, מכיוון שאין זה דרך כיבוי, לא מצד כלח יד כמובן, אבל אין זה איקה דרך עשיית המלוכה, משום כך גרם פוטו. עד כאן לא אומר חכומים שגרם חייב משום שנעשס מחשבתו ומלכס מחשבת ועשרתו אלה, אלא כאשר אומנם המלוכה נעשה בדרך גרם, אבל כך דרך הסיוס. זה דרכם של החזוניש והחייזה. ואם כן, יש לנו שלוש דרכים לחלק בין גרם קיבי וזוהר וריח מסע יסוי. דרך אחת שמפקין בין תוצאה הכרחית לתוצאה של ספק, ובדרך הזה יש לפקפק, אני לא חושב שיש בו יסוידס איתנים. הדרך השנייה של הזר האמץ, כאשר המלאכה נעשית בשעס מעשה הוא אודון חייב אם נעשס מחשבתוי, רק אם נעשס מחשבתוי, ואז אומרים הלכס מחשבת ועשה תוירה. והדרך השלישית, דרכם של האחייזה והחזוניש, רק כאשר המלוכה נעשתה כדרך עשייס בני יודום, אף על פי שבעצם יש גרם, כיוון שנעשס מחשבתו, מלכס מחשבת סוסרטוירה, וחייב אולי. כאשר נחזור כעת ונבדוק את השאלות שכבר הצבנו בתחילת דברינו, מה שנחלקים מוגן אברום ואבן אוויזר אבו יסי, לאיזה שיטות אבן אוויזר צודק שיש כאן חיוב חטוס, שיש כאן ניסי דיורייסה, וזר האמס, לכאורה לא. אלא אם כן כל הצינרת של החיים של מים ריקה, ובאופן ישיר הוא זורק את החיט ממש לתוך אבני הרחיים. אבל אם יש מערכת והחיטן שהוא מכניס יגיעו לאבני הרחיים רק בעוד חצי שעה, הרי זה דוים על הגרם קיבי. בחיי גבנו לא אומרים הלכס מחשב סוף לתאלה. אבל לפי שיטס החזוניש ברב חיים מויזו, כך דרך התויכן. אולי לא במשכן בהכרח, אז השתמשו ברחיים של יד, אבל מכיוון שאין כאן מעשה משונה, מלכס מחשבת סוסטויר, וכיוון שנעשס מחשבת חייב. כך שיש נפקא מן ההלוכה בכל הדרכים שאנחנו מבארים בקיצור בנושא של מעשה וגרומה בשבס. יש לעין, האם זה מעשה משונה או שמה לא. יכול להיות כפי שכבר הוזכר בשיעור, שאולי שם באמת הנקודה אחרת. לא ברור שחוק תויכס זה דין של גרם. בכלל רבוי סי, כל הנושא של גרם הוא עמוד, מאוד עמום וסתום, ואולי כדרך שכותב הרמח"ל בקדומה למסירת שיעורים, דווקא בדברים הידועים והמפורסמים מצוי בהם השכחה וההיעדר. הנושא של גרם הוא נושא כל כך נדוש, וכל כך הרבה ספרים חוברו על הנושא של גרם, ועדיין הנושא מאוד מאוד עמום. ואני בעצמי עמלתי רבות לומר הגדרה ברורה מה זה מעשה ומה זה גרם. יש ביר הגרו ששנים רבות אני מצטער עליה, שקודש ברוך היא יחנון אותי דעת להבין את דבריו. ביר הגרו בסימן שיני דלד מתרץ את הקושיה של היריים. היריים שואל, מסיקן בקלם ואין מסיקן בשברי קלם, משנה במסכת הסביצה. שברי קלם הם מוקצה ואסור לטלטל אותם כדי להסיק בהם את התנור, אבל קלם שאינם מקצה מותר להסיק בהם, להכניס אותם לתנור. שואל היריים, מדוע אין כאן מלאכת סויסור? לשיטה שרי שואלים שיש בניין בקיילם, כאשר הוא עושה כלי חדש וגמור, לעומתו מן הראוי שתהיה גם מלאכת סויסור כאשר הוא מאפס את הכלי ומחלה אותו לגמרי. שואל היריים, איך אפשר להסיק בקיילם, להכניס אותם לתוך התנור, הלא יש כאן סויסור? אומר ביר אגרו, כי גרם קיבי מותר וגם גרם סטירה מותרת. מדוע הכנסת כלי לתוך אש שבו הוא נשרף זה גרם? מה בין הלוקח פטיש ושובר את הכלי או הזורק כלי מן הקומה העשירית לבין המכניס כלי לאש שבו הוא נשרף? לא מדובר כאן בדובשיי מסחבים, מדובר בגרם. זה גרם או עשיר? הגרו אומר גרם קיבי מותרת, גרם סטירה מותרת. זה נחשב גרם, הלא מפורש בדברי הרמב״ם בפרק ווב מעבוד הזורה, שהמכניס כסבי הקודש לאש חייב. הוא נחשב סוירף כסבי הקודש, אף על פי שגם במחיק את השם מבואר באותה סוגיה, מחיק כעושה תוירה, לא יסעס אם כן, אבל גרום משאריה. אז מדוע המכניס כסבי הקודש לאש הוא לא גרם? יש כאן עשיר, והכנסת כלי לאש בשבס הוא כן גרם. בדויחק אולי נפרש את כוונס הגרו שמסיקים בכלי באמת כשאיננו מכניס את הכלי לתוך האש אלא לצד האש, והאש תתפשט ותאחז בכלי. אז, אבל יש כאן חידוש. על הגרו אני לא יכול לטעון כל כהי גב נהבלי לפרש, כי הגרו הוא לא מפרש, הוא מניח לנו לפרש את דבריו. אבל יש כאן חידוש, יש כאן חידוש במשנה, בגמור, בהלוכה, שמסיקים בכלי, זה רק באופן שהוא לא מכניס את הכלי לתוך האש. יש כאן חידוש. מכל מוקם, הנושא של גרם עדיין אין בו כללים ברורים. אני הסדעתי, הדבר עלול לעורר ויכוח, אבל כך היא דרכה שתורה. אני הסדעתי, כל אוי סודובו בגוף החפץ ויש תוצאה מיידית והכרחית, זה לא גרם, זה עשייה. והמאפיינים של גרם זה רק כאשר הוא לא עושה מעשה בגוף הדבר, והתוצאה עתידה לבוא רק לאחר זמן. משום כך, אני הסדעתי, לא להלוך ולא למעשה, אלא לפלפל, אני מאוד מסתייג מכל ההמצאות של טלפון של גרמה ושל אוטו של גרמה. מה שקורה בתוך קופסה סגורה עם גלים אלקטרוניים, לדעתי אין להם כל משמעות על פי הלוכה. כאשר אדם לוחץ על כפתור ומכונה מתחילה לזוז, כל גרמה שמבוסס על דברים שאין העין רואה אותם, על גלים וכיוצא בוי, אין להם כל משמעות בהלוכה. זה עשייה ממש וזה לא גרומה, לאני הסדעתי. אבל אנחנו לא מדברים על פסיקי שבדובשי מסחבן, אנחנו מדברים על עשייה וגרומה. מדוע זה גרם? אני שואל, מדוע מכניס כסבי קודש לאש כן עובר על לא יסעסן כן לשם אלוקיכם, והמכניס כלי לאש לא עובר על לא יסעסן כל מלוכו? אנחנו עוד פעם לא מדברים על כוונה, אנחנו מדברים על עשייה. לא, פסיק ראי שחייב. אבל זה רק בשבס, לא בכסבי הקודש. בכסבי הקודש אין לנו כלל של נאסס מחשבתוי, אז מדוע בכסבי הקודש הוא עובר עליו, אם זה גרם? אז להפך, מדוע שם הוא חייב? אם זה גרם, מדוע שם הוא חייב? בכסבי הקודש הוא חייב. לא, לכן אני ציינתי גמרא מפורשת. הגמרא מדמה שבס, הגמרא כתוב בפרש בשבס קוף חף עמוד בייס, במחיק את השם ובשבס, עשייה אוסרטוי לגרום משארי. כאן כתוב לא יסעסו כמלוכו, שם כתוב לא יסעסו כן. אז מדוע מפורש ברמב״ם שהמכניס כסבי הקודש לאש חייב, והגרום אומר שמכניס כלי לאש אין כאן אלו גרם? מה בין זה לזה? החזוני שומר ביורדאי עקיף סמכי, יתרה מזו, אם יש כסבי הקודש באש, אלא שיש עליהם כיסוי עמיד באש, המוריד את הכיסוי חייב מלכס, הוא עובר על שריפס כסבי הקודש על עושה אסנקל לשם הלוקחם. אף על פי שלא נגע בכסבי הקודש, הוא רק הסיר את המגן עליהם. אז שוב רבו ישראל, לא נסבר לי עד תכליסוי מה בדיוק זה גרם. בדוגמה הזאת של החזוני של החוירה אולי היה לנו נטייס הלב שזה גרם, לא, כי הוא עושה פעולה בגוף הדובור והתוצאה מיידית והכרחית זה העשייה, זה לא גרם. גרם זה רק כאשר העין יכולה לראות את ההשתלשלות, את הכוח שני, כמו כוח שני זה גרם, גרם קיבי זה גרם. כן, התוספות מדברים על הסוגיה של אישוי. נכון, גם כלי, לא, הפעולה מתחילה מיד. לא, השם בתוך מים, כי המחיקה של השם בתוך המים א' איננה הכרחית והיא גם איננה מיידית. אני אמרתי הגדרה, כאשר התוצאה היא מיידית והכרחית והפעולה נעשתה בגיף הדובור זה לא גרם, אף על פי שבאופן מדעי יש גרם, לא המבט המדעי קובעת. אני עסקתי פעם בשאל הלוך על המעשה בנוגע לחלב בשבס. חליבה בשבס זה אחת הסוגיות הגדולות של כל פוסק הלוך בזמננו עוסקים, אבל אני נוגע לשאל שהייתה הלוך על המעשה בקשר לאישה שלא יכלה להניק את תינוקה באופן טבעי והיה צריך לשאוב חלב כדי להכיל את התינוק, ומדובר היה בפג שזה היה חיוני שיוכל חלב אם ולא תחליפים. האם יש דרך שבו אפשר לשאוב שלא יהיה מלוך דיורייס? ואחד ההצעות הייתה שאולי תשתמש במשאבה חשמלית ותשתמש בשעון שבת, בשעה יעודה המשאבה תדלק על ידי שעון שבת, ולפני השעה היעודה שתצמיד את הכלי כדי שכאשר המכונה תדלק לא יהיה כאן עשייה, לא יהיה כאן עשייה אלו גרם. וכאן השאלה הייתה, המחזיק דבר ומנצלת את הכוח החשמלי, האם זה דואם לזוירות או למכנס חיתם לרחיים של מים, שם מנצלים כוח הרוח, כוח המים, כאן כוח החשמל. אבל בשתי הדוגמאות הנעל יש גם עשייה מצד אודום, כאן אין נדרש אלא להחזיק במקום, ורק אז יש שאיבת חלב. בסוף של דבר התארתי כי לדעתי היה מצב של פיקוח נפש שהתיר כל חליבה בכל דרך אפילו עם איסה דיורייסה, אז קל וחומש היה מקום להיכנס לעומק החילוקים של מייסה וגרומה ולצרף את האפשרויות שאולי יש כאן גרומה, אף פי שלעיקר הדין נרש שבחיי גבנה אין זה גרם. אבל זה כבר נוגע לשיטות החזניש בסימן למדבוב שעסקנו בדברי החזוניש בשבת שעברה בנוגע לחרש על ידי שור וכדומה. המחזיק בידו כלי והכלי עובד, הכלי הוא ככלי בידו, אימן כגן גאזן על יד המחצב. מה שהכלי עושה בשעה שאדם מחזיק אותו, הרי זה מעשה הוא דום. זה כלי שמלאכתו לאיסו, שמותר לצורך גיפוי, אין לך צורך גיפוי גודל מזה. אולי זה גם מקצמח מסחסור עם כיס, אבל כאשר אנחנו עוסקים בחולי שיש בסכונה, ואפילו בחולי שאין בסכונה, מקצו הוא רק כסד דרבונון. עיקר הבעיה הייתה מצד חולב שהוא אב מלוכה תולדס מפרק, ולא כל כך מצד מקצו. אני לא חושב שיכולנו לדון בנידון הזה מצד קלח היד. מה לא כדרכוי? מה לא כדרכוי שקודם מצמידים ואחר כך נדלק את המכונה? זה לא נחשב שינוי. מכל מוקם רבו ישראל, עסקנו בהרחובה בדין שיסודו מן הפוסק בפרשס השביע, לא יססה מלוכו, לא יססה כל מלוכו שעלי אמרו חזל עשיה אוסרטוירה הוא גרומשריה. יש עוד מקורות רבים, זה נושא עמוק ונרחב. אני נזכר בעוד אחד המקורות, ממש בעניין שאנחנו עוסקים בה בדקות האחרונות. בשבס דף י"ז משמע בדברי התוספות שהפורס מצידה בשבס. אם נכנס בחייב בשעת הפריסה, חייב משם צד. וגם כאן יש אחרונים ששואלים, אבל זה גרם. הוא לא תפס את החייב, הוא רק פרס את המצידה בדרך מרוצתו של החייב, והחייב כאילו נכנסה מעליה. מדוע הוא חייב? וגם כאן כותב החזון איש, החזון איש כמדומני לא נמצא בחלק אור החיים בהלכת שבת, אלו בזרום במסכת שביעס סימן קופאי אוס למד חס. החזון איש אומר שהפורס מצידה ובשעה ספריס החיה נכנסת בה, זה לא גרם. וכאן אנחנו לא צריכים לבוא לכל הכללים של גרם של מלאכס מחשבת עשרה תוירה, זה צד ממש. לא משנה אם מכניסים את החיה לתוך המצודה, לתוך המלכודת, או שפורסים את המלכודת בדרך מרוצת החיה, והחיה נכנסת בשעה שאדם מחזיק את המלכודת. המחזיק מלכודת והמלכודת עושה פעולה, הרי זה פעולה סעודם, הרי זה מה סעודם. כפי שאמרתי לגבי מכונת החליבה המשאבה, שאדם מחזיק אף על פי שאיננו עושה שום תנועות בידו, אבל אם הוא מחזיק את הכלי והכלי מופעלת ואויס למלוכו בכוח החשמל, הרי המלאכה הזאת מלאכה סעודם הוא. כפורס מצידה ובשעה שהוא מחזיק את המלכודת בידו, חיה נכנסת בה. המלכודת הוא ככלי ביד, הוא אימן כגרזן ביד המחצב, והוא חייב עליו אף על פי שהוא לא עשה מייסה. עצם החזקת הכלי שעושה מלוכה, המלאכה הזאת מתייחסת אל אודו. העניינים עמוקים ונרחבים, ולא נגענו אלה באפס קצי ההר הגודל, ועוד חזון למועד. בפרשת השביע אנחנו לומדים על מעמד הר סיני, ואם בשבועות האחרונים עסקנו ביציאת מצרים וקריאת ים סוף, אנחנו הולכים מחייל אל חייל, ואנחנו עוסקים במעמד הר סיני, בקבלת התורה, שמאז בריאת העולם ומאז הויסו יהידו לגוי לא היה רגע כה נשגב וכה נעלה כמו קבלת התורה. בשוש הקדימי יסוע נעשה לנשמה, ובדברי חזל חזינן שביועס אשו נסעלו בני יסוע למדרגס אודם הראשון קודם החטא, כדיבר חזל בשבס פייחס, בשור שבונוכה שלחה והיטל בזה המר, ובשור שעומדי אבי סייני על הר סיני, פוסקו זה המוסון, ונשרפו כל המימין. עוד רואים מדיבר חזל שביועס אישור נשאלו כל בני ישראל למדרגס מוישה רבייני, אב לנביאים לקודמים לפונוב ולבור מחרוב. במוישה רבייני כתוב פה אל פה אדה באימוי, ובמעמד הר סיני כתוב בדבורם פונים בפונים דיבו עמכם השם. בחינה אחת, באלשך הקודש בפרשס השוביע מסביר האלשך דיבי הגמור בשבס פייחס מדרש שיר השירים פרק ווב. חזל אומרים שכאשר בני ישראל שמו מפי הגביר ונוחי ולא ילכו פוח ונשמוסום, והאלשך מסביר שהייתה זו מדרגת מיסס נשיק. וידוע מה שכותב הרמב״ם במוי הנבויך, שרק שלושו בתולדס ימי אוילם זכו למיסס נשיקה ואין זולתם, מוישה, אהרן ומרים הנביאו, רק הם זכו למיסס נשיקה. והאלשך מסביר שבשור שעומדו רגליהם על הר סיני ושמעו אנוכי ולא יהיה לכו מפי הגבירה, כל בני ישראל זוכי למיסס נשיקה נפשי יוצס ודברי. פוח הנשמוסם לא הייתה על ידי מלאך המוביס, מלאך המוביס היה בשבתון בשעב קבולס התורה. זו הייתה מיסה של דבקס, מיסס נשיקה, כמלאס מוישה רבייני והאהרן הכהן. ועוד למדנו בדברי חזל שביועס אישו נסעלו בני ישראל למעלתם של מלאכי אשורס, והקודש ברוך היא אמר מי גילו רע זה לבוני, לושן שמלאכי אשורס משתם שמבוי שנאמר גבוירי כוח אויסי דבורוי לשמויע בכל דבורוי, קודם אויסי דבורוי ורח אחר תך לשמויע בכל דבורוי. זו הייתה מעלתם של בני ישראל בשעס קבולס התוירה כאשר הקדימו נעשה לנשמע, ובוודאי נדרש מהם החוני גדולה כדי להגיע למדרגות רמות ונשגבות כאלה. ואומנם הקודש ברוך הוא נפן להם שלושת ימי הגבול היו נכונים לשלושת ימים, ואלה היו ימי החוני לקבולס התוירה. אומרים בשם חדיש ההרים, מדוע מוישה הוסף יום אחד מדעתוי, אמר חדיש הרים, לאחר שהקודש ברוך הוא אמר וציווה היו נכונים לשלושת ימים, טען מוישה רבני, הרי שההכנה בעצם מצווה היא, מצווה בפני עצמה, הקודש ברוך הוא ציווה בו מן הדין שנעשה החונה להחונה. החונה למצווה של היו נכונים לשלושת ימים, משום כך הוסף מוישה יומך עוד מדעתוי. אבל לא רק שלושת ימי הגבול היו אחונה לקבול את התורה. קריאס ימצא וההליכת במדבר, כתוב במדר שהקודש ברוך הוא הוליך את בני ישראל במדבר כדי לזכחון, כדי להכינם לקבול את התורה. אחונה גדולה עשו. יש ועוד בספר בס עין דור נחמד שאני חוזר עליה הרבה פעמים. התוסף שואלים בשבס פחס, מצד אחד מפליגים חזל בגודל המעמד בשור שקדימי ישראל נעשה לנשמע וקבלו עליהם אוהל מלכי שמיים באהבו, ומצד שני אומרים חזל מלמד שקופו הקודש ברוך הוא עליהם הרכי גיגס. כתוב בספר בסעין, הקודש ברוך הוא כפה עליהם הרכי גיגס לא משום שהם לא רצו לקבל את התוירת, אלא משום שאמרו עדיין אנחנו לא מוכנים. Wenn wollten jeden gekannt zogen Yomi seinen Greif ten lano at a teure, omer basayin luleishe kufa kudish buch elem hake giges ayu umdim sham mitachas lahar ad etzem ayoyim aseh. Vibishum panim lo hayu misugalim lomar ken a kudish buch yavine shabashamayim asinu at kol ahachanot ten lano et teure asko hakdoishu. Lachen kufu alayem hake giges. הייתה לי פעם תחושה נוספת בסוגיה הזאת של קופו עליהם הרכי גיגס, ואני חושב שיש בזה נקידה. בתורה כתוב ויסייצבו מתחס ההור, זה הום זך אינטגשטלט. אמנם הקודש ברוך הוא קופו עליהם הרכי גיגס, אבל הם נעמדו מתחת להר, לא היה צריך לבעוט בהם ולהכניס אותם מתחת להר. ובובה בסר ממחס, יש סוגיה של קויפן או ישראל עד שיהיה מרויצה אני. במעמד הר סיני היה מצב הפוך, אמרו רויצה אני עד שקופו עליהם הר כגיגס. בני ישראל ראו את הניסיונס, את הפיתויים, את הקשיים, וישוודוס וצן, כאילו ביקשו מהקודש ברוך היא, אנא, כפה עלינו הר כגיגס, כדי שנהיה מוכרחים לקבל את התורה ולקיים מצווי סיום. אין זהום זך אינטגשטלט אינטרנברג, ויסייצבו תחס ההר, ההר שהקודש ברוך היא כפה עליהם. מכל מוקוים, הייתה האחונה לקבול את התורה. ואמר הרב מקוצק, מתן תורה היה פעם אחת, אבל קבולת התורה נמשכת לנצח נצח. קבולת התורה חוזר על עצמו בכל שנה, בכל שעה, בכל יום. וכפי שהייתה האחונה גדולה בשעת קבולת התורה ביום המוהים, כך בכל יום, בכל שוב, וכאשר אנחנו לומדים את הפרשה של קבולת התורה, שוב צריכים לעשות האחונה לקבולת התורה. בכל שנה ושנה בימי הספירה אנחנו חוזרים על דברים שלכאורה נראה ברור, שממתס ימי הספירה, שלדברי הראשונים וספר החינך במצווה שימבוב, כל משמעותם של ימי הספירה החונה לקבולת התורה. ובספר לב אליהוי רב אליהוי לפיאן מביא שתלמידיו הגדולים של רב סול סלנטו ענקי עמוסו היו מקדישים כל אחד, כל יום ויום לאחד מממחס דבורים שהתורה נכנס בהם. וביום האחרון, היום הממתס, היו עושים חזורי קלולס, והיו בודקים בחורם ובזדוקים של בדקי הנפש, באיזו מממחס הדבורים שהתורה נכנס בהם עדיין לא השלימו את עצמם, עדיין לא הגיעו לתכלס השלימס. הרי שממתס ימי הסביר הם כנגד ממחס דבורים שהתורה נכנס בהם. אבל חסד עשה עמנו אורך עם הקודש בפרשת השביע, והוא נתן לנו תקציר, תקציר של כל ארבעים ושמונה דבורים שהתורה נכנס בהם. אומר אורך עם בפרשת השבוע על הפוסק וייסעו מרפידים ויחני במדבור ויחן שם ישראל נגד ההר, כתוב באורח חיים שבפוסק הזה מרומזים שלושת היסודות של החונה לקבולת התורה. היסודות הוא עיקריים של החונה לכסרו של תורה. הכלל הראשון אומר אורח חיים זה וייסי מרפידים. חזל מפרשים רפידים, רופי ידיה מדברי תורה. הדבר הראשון הוא להתרחק מריפיון יודיים. אי אפשר לסקס בכסרו של תורה בריפיון יודיים, רק באומול ויגיע. וכדברי הרמב״ם בפרק ג' מהלכס תלמוד תורה, שם כותב הרמב״ם בהלוך ידבייס, הרוצה לקיים מצווה זה כראוי ולסקס בכסרו של תורה, אין אוי זויכה בו, לא בעידן ולא בתעניג. אי אפשר לסלב אומה לתוירה בתענוגות הגיף, אלו כך ידעקו של תוירה פס במלך תויך על אומיים במסירת תישן תישתה ועל אורץ תישן ובתוירה אתו אומול, ואם אתו אוי סכן אשריכו ביועלם הזה וטויב לכו ליועלם הבו. הוא אומול והיגיע הם היסוד הראשוני לכסו של תוירה, לתלמוד תורה ולסייעתא דשמיא במעלה עיסא תורה. רב חיים מוולוז'ין בהקדמה המופלאה שלו לספר דצניאס של הגרו מתאר מעמד אחד, והוא כותב שפעם נכנס לרבי הגודל וראה אותו שחור משחור תוארו וכמה ימים שלו בא אוכל לפיו, והיה יגע להבין סוגיה אחת מדברי חזאו, עד שבמעלה סתירה של הגרו עמד על עקרי הדבורים ואז לא היה שיעור לשמחתו ולחדוות נפשוי. ומלא תורה הוא היסוד הראשון, וכדברי הלכה עם הקודש וייסי מרפידם. ורק באומלא תורה, כדברי הירושלמי בראש פרק עמד מסכת ספיה, אימסה היא חייכם בזמן שאתם יגיים בו. ואני חוזר מדי פעם על דברי רש"י בשבס פחס. למדנו מדברי רש"י שיש שני פונים באמלא תורה, למיימינם בו נעשה סמחיים, אומרים שם חזל שבס פחס ומדבייס, ורש"י מפרש למיימינם בו עסיקם בו בכל כוחם וטרידם לודס סוידו. שני פנים בעמל התוירה, עמל הגוף עסיקם בו בכל כוחם בכוחס הגוף, אבל גם טרידם לודס סוידו. התוירה צריכה להטריד את דעתו של אדם, לא יתהי תוירה שלהם משלוני כשיחה בתיילה שלהם, ולא יתהי כהנס כפינדקס. כל אדם טרוד, כל אחד ועסקיו הוא. בנקאי טרוד מן המצב בשוק הפיננסי, יהלומן טרוד בעליות וירדות בבורסת היהלומים, תלמיד חכם צריך להיות טרוד ממה שנעשה בין קויס לבית המדרש. התורה צריכה להטריד את דעת הישלודום, טרידום לודה סוידו. אם לא קרה לו לאדם שהוא התקשר להירדם בלילה כי הוא לא הבין לאשורו את הסוגיה שלמד ביום, סימן שעדיין לא זכה לכיסו של תורה, ועדיין הוא לא יודע אומר ויגיע מהם. אומר הרחיים הקודש, זה הכלל הראשון, וייסו מרפידם. והכלל השני, ויחני במדבור. בכמה מקויים בשס אומרים חזל ש תורה נמשלו למדבור, ממדבור מתונה. חזל רש"י מפרש לפי דרכוי גם בנדורם דף ניינהי וגם בערב דף ניין דלת, אבל אור החיים כאן מפרש שהמדבור הוא מקום שפל, מקום נמוך. אין דברי תורה מסכים עם אלו במי שמשפל עצמוי ומי ששופל ביינוב. מידסו הנובה, אומר אור החיים הקודש, הוא גם תנאי, תנאי לקבולת התורה, תנאי להצלוחה בתורה. וזה כבונס הפוסק ויחנו במדבור, דברי תורה נמשלו למדבור. וכדברי חז"ל בתנ"ס דף זין, תורה נמשלו למים, מה מים מניח מוקם גבוה ויורדם למוקם נומך, אף דברי תורה אינו מסכים עם אלו בשופל אודם ששופל ביינוב, במי שדעת השפלו כדברי הגמורה בתנ"ס דף זין. דיברנו מאומה לתוירה, ואני נזכר מדברי הגמורה במנוחס דף זיין. במנוחס דף זיין מסופר שאבימה תונה מנוחס ברב חיסדה. רב אבימה למד מנוחס אצל רב חיסדה, והגמורה מקשה, רב אבימה למד מנוחס אצל רב חיסדה, והלא אומר רב חיסדה, קילפה טובה בלנו מאבימה. על המשנה של שום יסוים עם 30 יום, רב חיסדה אומר שקיבלתי הרבה מכות מרב אבימה כשלמדנו את הסוגיה של שום היסוימן. קיבל מכות, היום אסור להגיד דברים כאלה שהרביצו לתלמיד. שמעתי שלאחרונה אחד הגדולים אמר שמותר במקרים יוצאים מן הכלל להרביץ, והייתה סערה גדולה בתקשורת, חס וחלילה. אבל כך אומר רב חיסדה, מה אפשר לעשות? רב אבימה מסתום היה מלמד טוב. ורב חיסדה אומר קילפה טובה בלנה מאבימה על הסוגיה של שום היסוים עם 30 יום. מכל מקום שואלת הגמורה, איך כתוב שאבימה תונה מנוחס אצל רב חיסדה? והגמורה מתרצת, אבימה מסכתה איסאקרה איסאקרלי. רב אבימה שכח את מסכתס מנוחס והלך אצל תלמידו רב חיסדה לחזור עליה ולשנן אותה. שואלת הגמורה, אז היה צריך להזמין את רב חיסדה תלמידו שיבוא אליו כדי לחזור על מסכתס מנוחס, מדוע אבימה הלך אל רב חיסדה ללמוד? כתוב בגמורה, כסובר הוכה מסתיים אל ספי, וכותב שם רשי משום יגעתו מצוסו. גם זה חלק של קבונס התויר. רבבים רצה להכניע את עצמו בפני תלמידוי, ובהוכה מסתיה מלסטפי. אין התויר לאוילם רבי ניוינה בפרק ג' של אובס משנה יזיין על המשנה של המין דרך ארץ אין תויר. כותב רבי ניוינה שלאוילם לא יתישכן התויר, אלו בגיף שמתיקן במידס תויבס. לאוילם לא יתישכן התויר, אלו בגיף שמתיקן במידס תויבס. וראש וראשון של כל המידס התויבס, כי ידוע מספר המסר, הוא מידס הענובה והשיפלס. כך מפרש אורח חיים הקודש ביחנו במדבור. ובימי קדם אנחנו רואים בדברי חז"ל גוידל מידס ההכנוע של תלמידים לפני רבויסיהם בירושלמי. סוף פרק בוב של מסכתס גיטן בירושלמי כתוב: רבי כי הווה מקשיה בדי רבי יויסי, הווה אומר ענן עלוביה מקשיהם בדי רבי יויסי. רבי כשהיה שואל על רבי יויסי הקדים לומר ענן עלוביה מקשיהם דרבי יויסי, עלובים אנחנו ואנחנו מתקשים בדברי רבי יויסי. וכתוב שם בירושלמי שרבי ישמואל ברבי יויסי היה אומר מינן לדרבי יויסי כאופור אצל זוהוב, רבי היה אומר כחילחילן אצל קודשי קודשי. וחשבתי פעם היכן המרחק גדול יותר, מחילחילן לקודשי קודשים או מאפר לזהב? כמדומני שהמרחק מאופר לזהוב גדול יותר, שהרי חילחילן יכולים להיות קודשי קודשים. אפשר לקחת בהימה הרואה באחו ולהקדיש אותה, חילחילן נעשם קודשי קודשים. אי אפשר להפוך אפר לזהב. פעם חשבו שאפשר לעשות מאופר זהוב לפני הרבה הרבה שנים, אבל אי אפשר להפוך עפה לזהב. בנויג שבעולם שהחסידים הגדולים הם אלה שלא רואים את הרב מדי מקרוב, כשרואים את הרב רק בשעה פטיש, ורואים את הראש אישי ורק כשהוא יושב בראש השולחן ומוסר שיעור או על הבמה, חושבים שבהכרח יש כאן גודל הדור, צדיק הדור. אבל הילדים שרואים את האבא בבית, רואים אותו גם בנעלי בית, רואים אותו בשעות של פחים קטנים, בדרך כלל לא יכולים להיות חסידים כה גדולים. הם גם רואים את הצד הפשוט של הראש הישיבה, של הרבי, של הרב. אבל לא כך כנראה אצל גדול יסור, כי כל שקרובים יותר שם תומויצי גדלוסון. רבי ישמואל בנוי של רבי יויסי, הווה אומר כאופור אצל זוהוב. ורבי שהיה רק תלמידוי של רבי יויסי, שראה אותו בבית המדרש, הוא זה שאמר כחילחילן אצל קודשי קודשים. זאת נקודה מופלאה. מכל מוקוים יש צורך להוסיף, כתוב פעמיים בשף כמדומני בתויסבס, בשבס ניין א' ומד א' ובנידה ידלד ומד בייז, שרבי היה גדול בתוירה מרבי יויסי. רבי גדל מרבי יויסי בתוירה והיה גדול ממנו. ויפה פי כן, כשרבי הקשה על רבי יויסי, הווה אומר ענן עלוביה מקשיהם בדי רבי יויסי. כה הייתה מידס ההכנוע ומידס הכובד של תלמידים לרבי סיין. אבל יש צורך להוסיף, אבל הם הקשו. זה לא אומר שלא הקשו. היו כאופר אצל זוהו וכחילחילן אצל קודשי קודשים, אבל זה לא פתר אותם מלהקשות. ועוד איך הקשו, כי אנחנו לא רק רשאים אלא גם מחויבים לעמול בתויר ולהקשות. ולעיתים בירס הכובד ובהכנעה מוחלטת גם לחלוק, כך היא דרך של תוירה, זה בוינה וזה סויסו. רבי אמר ענן עלוביה, אבל הוא הקשה בדי רבי יויסי. זה היסוד השני של קבולס התוירה לדברי אורחיים הקודש ויחני במדבור. והיסוד השלושי אומר אורחיים, ויחן שם יסוע נגד ההר כאיש אחד ובלב אחד. ביהבה ואחווה ושולם ורייס. כך היינו בשעת קבולת התורה ביום המוהים, ויחן שם יסוע נגד ההר. וכך אנחנו צריכים להיות בכל יום, בכל שעה, בקבולת התורה של כל יום, של כל שעה, בקבולת התורה הנמשכת. חרב על הבדם, אמרו חז"ל, הרב למדתי מן הבויסאי, מחוויר היועסם, מתלמיד היועסם מקילון, ותלמיד החכומים שלי ארץ ישראל, שמחכימים זה לזה בהלוכה, ככה תוזכר לכסרו של תורה. תלמיד החכומים אמר והם שולם ביועלם, כמה יפה וכמה נועם שבס אחם גם יחד, כאשר כל שפטי ישראל יושבים ביחד, ביהבה, באחווה, בשולם, ועוסקים בתורה, כלוני בני איש אחד, ותורה אחת כלוני, וכשם שבשעת קבולת התורה עמדו כל בני ישראל על שבטיהם השונים, כי איש אחד ובלב אחד, זוהי הסגולה לכסרו של תורה, היסוד השלישי והאחרון שנותן אורך עם הקודש, ויחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד ובלב אחד. ולא ימוצו הקודש ברוכי כלי מחסיק ברוכה לישראל אלו השולם, השם עויז לעם היתן, השם יבורך אסמה ושולם יהירוצן, שבימים האלה שבהם אנחנו קוראים על קבולת התורה והקריאם מעוררת הזמן, יהירוצן שיתעוררו רחמי שומיים כפי שהיו ביום המוהים, ונזכה בקורב לישיעת ישראל ועין בעין ירי בשיב השם ציון, וניגלו כבוד השם במהרה ויומיים יומיים.